ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אז בואו נראה מה אני באמת לא, כמו שאני רוצה להספיק כמה דברים עד פסח, זה מספיק, אז אני לא רוצה לעבור דווקא לפי הסדר אלא את הרעיונות המרכזיים, וכדי שתשלימו את הפרק עצמו, לקרוא את הדברים בפנים, קצת לנרגיש את המושגים המהר"ליים. אז בואו נשחזר. ומתוך זה נעבור על נקודה בפרק למד. אמרנו שפרק כ"ט עוסק במושג הבכור. הבכור, המהר"ל מגדיר אותו בהתחלה, הוא התחלת הראות כוחו של אדם. שנראית לו בכור, התחלת הראות כוחו של אדם, בן הבכור. ויד הוא שואל את עצמו בעצם את השאלה, אבל זה לא נכון. לא נכון. הרי יעקב קנה את הבכורה מעשיו. התחלת הראות כוחו של יצחק. ובעשיו הוא הבכור באמת. נכון? הוא עשה אותו להיות אבא. הוא ממשיך את חייו של יצחק. אז איך יכול להיות? איך אפשר בכלל למכור בכורה? איך אפשר לשנות את הסטטוס הזה? הרי זה דבר עצמי למציאות. נכון? אם זה התחלת הראות כוחו של אדם. הוא מרחיב את השאלה הזאת, הוא אומר, זה לא רק אצל יעקב ועשיו, בעצם גם עם ישראל עצמו. מה שמכונה עם ישראל, כה אמר השם בני בכורי ישראל, נכון? זה התואר שריבונו שלם נותן לעם ישראל במעמד הסנה, למשה רבנו. מה פתאום עם ישראל הוא לא עם בכור? הוא נוצר אחרון מתו 70 אומות העולם. הספר בראשית מראה את הפיצולים שם של אומות העולם, נכון? בדור הפלגה. התפצלו אומות, יש שם 70 אומות עולם שנוצרו בעולם. בשם, בחם, ביפת, ואחר נפוצו משפחות העמים וכו'. עם ישראל הוא האחרון שנוצר מבין כולם. אז והוא נקרא בני בכורי ישראל. נכון? זה לא נכון. ואם נרצה להרחיב את השאלה, השאלה היא קשה, כל ספר בראשית מלא, מבכורים שהם לא בכורים. נכון? ממי שממשיך, שם חם ויפת. מי היה הגדול? יפת. אבל שם הוא השם. הוא השם. שם דהיינו המהות של הדבר, שממשיך, העולם ממשיך משם. נכון? הוא מהווה המרכז. הוא המהות. נכון? עוד לפני כן כבר, בקין ועבל. נכון? קין הוא הבכור. ובסופו של דבר העולם מושתת על שת. נכון? ולא על קין. קין זז הצידה. נכון? אחר כך גם ישראל עצמו, אמרנו כבר, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, אחר כך אצל הבנים של יעקב, יוסף ויוסף ויהודה, הם שני המרכזים, בשני הבנים האלה אנחנו רואים שהשני, נכון? אפרים ומנשה, זרח ופרץ, כן? הפרצת לך פרץ, הוא הבכור, הוא הבכור במובן הזה שהוא ממשיך, אבל הוא לא הבכור, אף אחד לא בכור באמת, נכון? זה דבר תמוה. ואילו, אם נמשיך הלאה, ואילו פה ביציאת מצרים, מתגלה קדושת הבכור, ושם העסק מסתדר. שם באמת מי הבכור? הבכור פטר רחם. הפטר רחם הוא הקדוש. מי שנולד ראשון, הוא באמת הבכור. לא נמצא יותר כזה דבר שהשני יקבל את השם של המהות הבית, יפך להיות אצל השני. רק הראשון יש קדושת בכור. נכון? זה נוצר במהפך הזה שקורה ביציאת מצרים. זה באמת שאלה, מה התרחש ביציאת מצרים במעמד הבכורה? שאלה שנייה נשאל, שהכל מתקופל פה בפרק, אבל שאלה שנייה נשאל, המהר"ל אומר בהגדה, הוא אומר שעיקר עניין של פסח, זה הפסח, זה הפסיכה. בעצם, הבכורים שלנו גם כן היו צריכים למות במכת בכורה. אלא שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל בנופו את מצרים ואת בתינו הציל. בתינו הציל. מה, היה סכנה? הוא הציל את הבתים שלנו. איזה סכנה? מה אבא אמינה שצריך להרוג את בכורי ישראל? ושריבונו של עולם פסח לא, אני ולא מלאך, אני לא. נכון? וכי היה איזה עונש שמוטל עלינו, שהיינו צריכים לסבול בחמתו, והקדוש ברוך הוא רחם עלינו. בחורי מצרים למורה, כי מצרים צריכים ללם, במכה מצרים, בבחורי, נכון? צריך להקות אותם, משום שהם עשו את מה שעשו, הם שיבדו אותם ישראל, וזה היה חלק מהעונש. מה צריך להציל את בתי ישראל? איזה אבא מן היש? וזה עיקר העניין של מציאת מצרים. כן? שאנחנו הובדלנו מהם, הבחורים שלהם הוקו, ושלנו לא. לכן יש תענית בחורים, בחורים, נכון? כל שנה מחדש מתעורר העניין הזה מחדש, ואנחנו זוכרים את הפסיכה הזאת. כל חדש, שם הפסח נקרא לשם הפסח הזה. השם כי פסח על בתי בני ישראל במצרים ונוקפו את בתינו. מה, כי בכל, אמונו שלם היה לו טעות בזיהוי, והוא עמד ברגע האחרון, הוא לא התבלבל. ודאי שלא יהרוג את בתי, את בחורי ישראל. ופה מהר"ל מכניס אותנו לסוגיית החמור. נכון? אחרי שהוא מפגיש אותנו לבחור, סוגיית החמור. מה שאמר, ויקח משה את אשתו ואת בניו והרכיבם על החמור, על החמור, והיה ידיעה. מה זה החמור הזה? זה אותו חמור, כמובן לא אותו חמור פיזי שהיה של אברהם אבינו, ואותו חמור שיש של מלך המשיח. כן?
אדם הראשון, נכון?
מה זה?
אדם
הראשון לא כתוב.
בין השמשות משהו.
כן, בין השמשות, לא קשור לאדם הראשון. זה אותו חמור שנברא בין השמשות. נכון? יש חמור שנברא, כמו כל הבעלי החיים האחרים, נולדו, נוצרו ביום השישי, החיות, כן? אבל יש חמור שנברא בין השמשות. החמור הזה התגלה בשלושה מוקדים, אצל אברהם, אצל משה, אצל מלך המשיח. אני גם צריך להבין מה זה החמור הזה, מה זה הרכיבם על החמור הזה המיוחד. מה עוד מצאנו אצל החמורים? החמורים מצאנו קדושת בכורה. נכון? חמור, מכל הבעלי החיים הטמאים, אף אחד אצלם אין דין של בכור, רק אצל החמור. נכון? פטר רחם של חמור, הוא קדוש, מה?
הבכור שנולד, צריך להקריב אותו, להביא אותו לכהן.
כן, מה עושים עם הבכור של החמור? אי אפשר להקריב אותו למזבח, נכון? בכור של שור בהמה טהורה מקריבים, נכון? זורקים את דמו, והבשר הנאכל לכהנים, כן. אבל מה עושים עם החמור? יש שתי אופציות. או לפדות אותו בשר, ועשה היא ונתן לכהן, או לערוף את ראשו, לערוף אותו. כן, מה, משהו בכור צריך לערוף את ראשו? כן? שוב, החמור הזה, הוא מגלם בתוכו משהו מקדושת הבכורה, שצריכים אנחנו להבין מה העניין הזה. נחזור לעניין, יש בעצם שתי מדרגות בבכורה. יש מדרגה הראשונה שהחמור, הבכור, מגלה את כוחו של האדם. והוא בעצם, כדי לגלת את כוחו של האדם, הוא צריך להיות דווקא שני. הוא לא יהיה הראשון.
בסדר בראשית?
מה?
בסדר בראשית?
וזה הבכורים, זה המודל של הבכור של ספר בראשית. תכף נראה מה התחדש ביציאת מצרים. למה דווקא שני? כמו שהמהר"ל אומר בנצח, הוא אומר, אותיות בכור, שלושת אותיות של בכור, ואותיות שניות, כן? ב' זה 2, כ' זה 20, ור' זה 200. שלושת הרבדים האלה של הבכור הוא השני. מדוע? משום שסדר הבנייה הרגיל אצלנו זה בונים בחול ואחר כך מקדשים. יש קומה ראשונה של חול, והקדושה היא רוכבת על החמור, כן? היא קומה שנייה. בסדר? כמו ויהי ערב ויהי בוקר. קודם השחור, חשוכה ועד חיברת. נכון? למדנו את הסוגיה, למה עיזים קודמות לכבשים, נכון? בעמוד ימין. למה עיזים, שיש עדר של כבשים ועיזים, אז העיזים הולכים לפני הכבשים. ולמה שואלת הגמרא? אז הוא עונה לו, רב יהודה, נכון? רב יהודה, שואלת רב יהודה. אז הוא אומר לו, משום שכמו בבריאת העולם, השחור קדם ללבן. העיזים זה שחורות, קדם ללבן. הסדר הוא, החול, החומר, קודם לרוח. שישה ימי, שש ימי בראשית, ובסוף רק השבת. נכון? למרות שהשבת היא תכלית מעשה שמיים בארץ. היא המגמה, היא התכלית, היא המרכז, היא הבכור, היא הנושאת את הקוד האלוקי בעולם. נכון? היא זאת שראשית עונו, במובן הזה הבכור נקרא ראשית, כי הוא התחלת הראות כוחו של האדם, התחלת הראות כוחו של הקדוש ברוך הוא, זה בשבת דווקא. אבל מבחינת סדר ההופעה בעולם הזה, העולם הזה הוא קודם החומר אל הרוח. אבל הוא לא יכול להיות בכור החומר. החומר הוא לא הבכור, במובן הזה שהוא נושא את המהות שלה, של מולידו, אלא הוא הקומה השנייה.
נבנתי.
אז זה?
נבנתי, זה קומה השנייה?
כדי שלופי, כמו שהמהר"ל פה אומר משפט, כי הדבר שהוא קרוב אל העילה הראשונה, הוא רחוק מן התגלות בעולם הטבעי. כן? המשפט זה שאומר המהר"ל פה בסוף העמוד קי"ג. הדבר שהוא קרוב אל העילה הראשונה, דבר שהוא יותר מהווה הבכור, מהווה את המהות של העילה הראשונה, הוא רחוק מן ההתגלות בעולם. העולם הטבעי לא יכול להכיל ישר את הקדושה. העולם הטבעי הזה הוא עולם נמוך, נכון? אלא איך הוא מכין לו קודם את הכלי, ובתוכו יוצק את הקודש. נכון? הנה סדר ההופעה של הגאולה שלנו, גאולת זמננו, גם כן, אבל שואלים, איך יכול להיות הגאולה, אם זה גאולה אלוקית, איך יכול להיות שהחילונים הם אלה שמובילים את התהליך? זה בדיוק הסדר. זה בדיוק הסדר. החול קודם אל הקודש. כן? זה לא אומר שזה לא תהליך אלוקי. גם ריבונו של עולם בעולמו ברא קודם את החול, דהיינו ששת ימי המעשה לפני הקודש. נכון? זה הסדר. משום שהעולם, כמו שהוא, לא יכול להכיל אל תוכו את הקודש ומתכונתו הגדולה, של המצב, הכוח היותר קרוב אל העילה הראשונה, בעולם טבעי. לכן העולם הטבעי מכין את עצמו לקראת הקודש, ואז בא הקודש. 70 אומות העולם מכינים את עצמם לקראת האומה הישראלית. קודם הגוף ואחר כך, כמו אדם, כמו תינוק, כן? תינוק עד שנהיה, אפשר לדבר את המושגים של קודש, אחרים 13 שנים, בינתיים הוא מתפתח, התינוק האדמי הוא הכי קרוב, הכי רחוק ממדרגותו הגבוהה ביחס לתינוקות האחרים, שכל בעלי אחרים אחרים, כן? תינוק של עגל תוך יום עומד על הרגליים כבר, תינוק אדם עד שעומד על הרגליים, שנה ואחרים, הוא לא עומד, הוא כן עומד, עד שהוא מתפתח, לוקח לו כל כך הרבה זמן, כן? ככל שההכנה אל הקודש יותר גבוהה, והאדם הוא הכי קרוב אל הקודש, אז המדרגת החומר שבו, הנמוכה שבו, היא עוד לוקח לזמן להתפתח כדי להיות ראויה אל הקודש העליון. זה סדר הדברים בעולם, וזה מאוד מבלבל. אנשים שלא יודעים את החוק הזה, אז הם חושבים שהחומר הזה הוא מנותק מן הקודש, הוא נכון? איפה הקודש? מתי הגיע סוף סוף הקודש? הילד הקטן שלי עוד לא אומר תורה ציווה לנו משה, הרמב״ם אומר מילים הראשונות, תורה ציווה לנו משה, הבחור צ'יק שלי כבר ב4 חודשים, לא מתחיל, איפה הקודש? רוצים את... כן, סבלנות. אנשים לפעמים מזרזים יותר מדי את הופעת הקודש מעל החול, מאוד שצריך לתת את הסבלנות, וצריך הרבה ענווה לעניין הזה. אז זה באמת הסדר הרגיל של חומש בראשית. חומש בראשית זה בריאת העולם, בריאת העולם וגם בריאת המדרגה הזאת. ולכן שם אנחנו מוצאים את המושגים ההפוכים האלה.
אז המכירה של יוסף, המכירה של עשיו
ויעקב. כן, נכון. בעצם יעקב אומר לעשיו, לפי ספר בראשית, אתה תפנה את מקומך בשבילי, טוב שאתה נולדת הראשון. אתה הכנת את העולם העשיוי, דהיינו העשוי, הגשמי, החומרי, מצוין, אבל אני באמת הבכור. מה זה?
למה הוא רוצה למכור אותו?
מי?
יעקב רוצה
לקנות
את הבכורה מעשיו.
כיוון שהוא באמת הבכור האמיתי. הוא הבכור. בכור זה במובן הזה שהוא מהווה את המשך העילה הראשונה. נכון? אבא, איפה אבא ממשיך? אצלי או אצלך? אתה הכנת את הכלי קיבול ואני על גביו. זה הסדר. נכון? זה מה שהוא אומר. שכן ראוי מצד הדין הבכורה למישהו עיקר וראשית. נמצא. כי יעקב וישראל שניהם הם בכורים, שהם ראשונים בסדר הבריאה. מבינים? יעקב וישראל, הוא נוקח שתי דוגמאות אלה, יעקב יחס לעשיו, וישראל ביחס לאומות העולם, הם באמת הראשונים בסדר, לא ראשונים כרונולוגית, אבל ראשונים מבחינת שמהווים את הכוח האותנטי של המקור שלהם. בסדר? כי יעקב נולד, וכמו שתמצא כי יעקב נולד אחרון ועשיו ראשון לצאת לעולם הטבעי, כי בעולם הטבעי קודם בא עשיו, ומי שיותר במעלה מאוחר לצאת לפועל בעולם הטבעי הזה, כך תמצא בישראל שכל האומות נעשו לאומות גדולות, כמו אומות אדום, מואב וכו', כי היותר במעלה יוצא אחרון לעולם הטבע. בסדר? יפה מאוד. זה הסדר הראשון. זה עד יציאת מצרים. עד יציאת מצרים. יציאת מצרים סדרה את העולם כך, נגיד כבר את המשפט האחרון ואז נסביר את זה, סדרה את העולם כך, שהעולם הטבעי, העולם הטבעי מכיל בתוכו לגמרי את מדרגת הקודש. אין את המתח הזה שהיה בהתחלה. בהתחלה העולם הטבעי לא יכול להכיל את הקודש, צריך עבודות הכנה. זה ההתחלה, נכון, זה ספר בראשית. אבל ברגע שנוצר עם ישראל בעולם, לא עוד אברהם, יצחק ויעקב, שכמה שהם שורשי האומה הם פרטיים, כן? הראיה שהאומה לא נוצרה, לא נוצרה מהם באופן טבעי, אלא היה צריך כאילו לרסק אותם במצרים ולבנות אומה מההתחלה. האומה, ברגע שנוצרת אומה ישראלית בעולם, היא כבר מסדרת את העולם כך שהעולם הטבעי יכול להכיל בתוכו, ממש בתוכו, את מדרגות הקודש. והוא לא צריך את שלבי הביניים האלה. ועם אלה מכאן ואילך ייווצר מציאות של בכור, שמי שנולד ראשון לרחם אמו, הוא הבכור. הוא באמת הבכור כבר. זה נוצר אחרי שבני בכורי ישראל. כן? מאמר מוסגר אני אגיד, כשיעקב מקבל את הנבואה בני בכורי ישראל, כן? אחר כך כתוב, היי בדרך במלון, ויבקש השם אמיתו. מיד אחרי בני בכורי ישראל. נכון? ויבקש השם אמיתו. את מי הוא רוצה להרוג?
ילד.
אז ראינו פעם שעברה זה מחלוקת. כן? הרשי אומר זה אליעזר, נכון? את הבן, שהוא לא הספיק למול אותו לפני היציאה למצרים. נכון? אחר כך שם נולד. אבל התרגום יונתן אומר שזה רצה להרוג את גרשום. עכשיו ריבונו שלם נזכר להרוג את גרשום, שהוא לא מל אותו. עד עכשיו הוא לא מל אותו. גרשום כבר היה, נדע, בשנתיים, שלוש, ארבע, נכון? עכשיו הוא נזכר. כי ברגע שמתעורר הכוח הזה של בני בכורי ישראל.
וראה זקן.
ומה?
הבן 60 נראה לי, לא?
מי?
גרשום.
הוא נולד בהתחלה. כן, מדרשים, מדרשים חלוקים. כן? עוד יותר חביף השאלה. כן, עם הבן 60. כן? לא, יעקב היה, נכון שמשה היה במצרים, תקופה ארוכה, במדיין, סליחה. בכל אופן, עכשיו הוא נזכר להרוג אותו. למה עכשיו נזכר להרוג אותו? משום שעכשיו מתעורר כוח הבירור של הבכורה. כן? וכמו ש, אותו ענינו לשאלה הזאת, כמו שעם ישראל היה, ריבונו של עולם רצה להרוג, כביכול, היה איזה אב אמינא להרוג את בכורי ישראל, גם את הבכור של משה, צריך להרוג ברגע שמתעורר כוח בני בכורי ישראל. מה שעובר על עם ישראל, שצריך לפסוח עליו, זה כוח מיוחד, כך גם עובר, קורה למשה רבנו. ברגע שנוצרת המציאות החדשה הזו של בני בכורי ישראל. פה אנחנו צריכים להבין את זה עוד יותר.
בגלל השינוי של המציאות, כל הבכורים כאילו צריכים
להיות לבנות. בדיוק.
עכשיו מי שראשון...
עכשיו צריך להסביר את זה. כן? צריך להסביר את זה. כן? אני אסביר. כי בואו נפנה מבט רגע לחמור. המערד פה מתחיל עם הבכורה, עובר לחמור, רואה שגם בחמור יש מושג הבכורה, ומחזיר אותנו לבירור של הבכור. וירכיבם על החמור. דווקא חמור, לא גמל, שואל המערד, למה לא גמל? גמל הוא יותר נוח נשאת עליו. כן, גמל הוא הוולבו, אני יודע, הוא הקדילק של אותה תקופה. פתאום לוקחים איזה חמור, ובהמה כזאת מסכנה, אני יודע, לא מספיק יציבה, מאוד. למה דווקא חמור? משום שזה החמור של המשיח, אז למה אצל המשיח גם צריך חמור? אצל אברהם אבינו, למה החמור דווקא? הוא זה שנוצר בין השמשות. למה דווקא חמור נוצר בין השמשות? ומה המציאות הזאת של בין השמשות? בין השמשות פה, אומר אמר, בריאה בין השמשות היא על הטבע. זאת אומרת, זה המציאות המציאות שמעל הטבע מתחברת לטבע. זה בין השמשות. המעבר בין ששת ימי הבריאה לבין השבת. יש בין השמשות ביניהם. שזה הפער
יש פער בין הקודש לבין החול, ויש החוליה שמקשרת שיכולה לחבר אותם יחד, את הקודש ואת החול. זה מה שנוצר בין השונות הצורות כמה וכמה דברים. כל הדברים האלה, המכנה המשותף, שהם הפער והחיבור. איך אפשר לחבר קודש וחול? הרי זה דבר בלתי אפשרי. זה הרי שני מושגים של שמיים וארץ. כן? שבלתי גבולי עם הגבולי. נכון? הגשמי והאינסופי, הסופי והאינסופי, אין שום מגן. לא שסופי, עוד סופי, עוד סופי, תגיע בסופו של דבר לאינסופי. אף פעם לא תגיע לאינסופי, כל עוד אתה בסופי. נכון? כמה שתוסיף מיליונים, זה יהיה רחוק מהאינסוף, כמו שהיית לפני שהוספת את זה. זה לא, לא, לא מקרב את זה אפילו לאינסוף. אלא מה? בעולמות שונים, יש חוליות, יש כושר דבר רוחני בדבר גשמי, זה פלא עולם שאפשר למך ליצור את המציאות הזאת, וזה בעצם מה שנוצר ביציאת מצרים, הפלא הזה. והחמור הזה הוא מסמל, הוא הנקודת המרכז. זאת אומרת כך, המהר"ל נותן פה שני הסברים, וזה שתי הקומות שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, בין לוירכיבם על החמור. אנחנו רואים על הפסוק הזה, וירכיבם על החמור, זה תורה לא מזכירה סתם, כן? חזל תורשים את זה החמור המיוחד הזה. וירכיבם על החמור, המבט הראשון הוא שהקודש רוכב על החומר. חמור זה הבהמה הכי חומרית, נקראת חמור, השם שהיא הכי חומרית. החומר הכי פחות מפותח מבעלי החיים זה החמור. כן? הגמל, אמרת שהוא יותר מפותח, זה בדיוק הבעיה. לא רוצה את הגמל. גמל זה חומר מפותח. יצרת משהו בתוך החומר. כן? החמור זה הכי הכי חומר, בלי שום תוספות, בלי שום עיבוד. זה החומר גלם של עצמו. מה זה? מה זה?
גם כתוב חטא ממרש.
חטא ממרש, זה אותיות שלו. נכון? חמור לא סתם נקרא חמור, כי בעברית באמת השמות נקראים השם המהות, נכון? זה בהמת החומר. עכשיו, איך אנחנו מתייחסים אל החומר? יוצאים ממצרים, נוצרת מציאות של קדושה בעולם, נכון? מה עם החומר? מצרים זה המציאות של החומר, בשר חמורים בשרם, נכון? זה המציאות של החומר בתור אידיאולוגיה, אין קודש בעולם, כן? לא רוצה שתזכירו פה קודש, נכון? כל השעיבוד היה בגלל שהזכירו מילים של יוד כיבב כשמות השם, לא מכירים את זה. הכי חומר בעולם זה מצרים. עכשיו, מה היחס בין הקודש לבין החול? בין החומר, כן? וירכיבם על החמור. מדרגה אחת זה שהקודש שולט על החומר, רוכב על, מעל, והוא מוביל אותו. הוא המנהיג, והחומר המונהג. נכון? זה גישה אחת. זה מדרגה אחת. וזה טוב, כן? שלא יהיה הפוך, שהחומר ישתלט על הקודש, זה בלתי אפשרי. לכן צריך שהקודש ישתלט על החומר. זאת מדרגה אחת. אבל עדיין יש חול שהוא מנותק מן הקודש, אלא שהקודש לוקח אותו אליו. המדרגה היותר עמוקה היא להבין שהחומר הוא בתוך החומר עצמו יש קודש. לא מעל, אלא בתוך הקודש הוא בעצם הנקודה הפנימית, מה שבעצם מקיים כל מציאות חומרית בעולם, זה הקודש. אין פה שום דבר שהוא חומר בפני עצמו. כשהקודש צריך לבוא מבחוץ ורק להגיד לו, לך ימינה שמאלה. לא, אין. זה נראה לך חומר. זה טעות אופטית. כן? החומר מגולם בתוכו נקודות הקודש. הנשמה, יש נשמה לחומר הזה, שאתה לא רואה אותו בעיניים, בעין בלתי מזוהלת זה נראה לך איזה הר, וזה ים, כן? וזה ציפור, הרבה מצויות של חומר. אבל בעצם יש ציפוריות כזאת שמחיה את הציפור, שנקודת האחיזה שלה זה בקודש. כי הוא אמר ויהי. הוא אמר הזה, ריבונו של עולם, שהוא בוודאי הקודש נבדל מכל נבדל, הוא אמר ויהי, לא רק אמר אז, הוא אומר כל רגע ויהי. מאיפה הציפור הזאת חיה? מזה שהוא אומר לה, תהי ציפור. וזה שיש ים, שהוא אומר לו, יהיה ים. כן, פתאום הוא החליט שלא יהיה ים, אז הוא נפקע ים. זה בכלל לא נס. במובן הזה. זה נס, נראה לנו נס. ברור שהים לא יהיה ים, כל עוד הוא לא אומר לו להיות ים, אז הם הפסיק להיות ים, זה נגמר הים. כי בתוך החומר, לא מעליו, לא שליטה חיצונית, כן? דיברנו על הכובש והישר, כן? לא כבישה של הקודש את החול, אלא יש פה איזה הרמוניה כזאת, הקודש והחול זה דבר אחד, זה חול זה קודש בהתקסיה, וזה קודש בהתגליה, זה נגלה וזה נכסה. כן? כי כל העולם הזה, זה חומר שבעצם פשוט ריבונו שלם כיסה את עצמו. כן? והעולם הבא זה בעצם כמו העולם הזה, רק בלי המחיצות, בלי הכיסויים. פה יש חומר, ברוך השם שיש חומר. זה מה שנותן לנו את היכולת לגלות את הקודש מתוך החול. מתוך התמה להוציא את התאור. אז והרכיבם על החמור במובן הזה, זה בעצם לא שהוא רוכב מעל במובן הזה, כן? של קומה שנייה, יש קומה ראשונה, שזה הכנה לקראת הקודש. כמו שבת וששת ימי המעשה. אי אפשר להסתכל על זה שששת ימי המעשה מכינים לקראת השבת. כן, וכל יום אני מתכונן לקראת שבת. ואפשר להגיד שממנה התברכו כל הימים. השבת נמצאת גם, היום יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, יש נקודות הקודש מחלחלות לתוך הימים, הראשון והשני והשלישי זה של שבת בעצם, ראשון ממה? של שבת. זה מדרגה יותר עמוקה. מה היה ביציאת מצרים? מה היה ביציאת מצרים? מצרים נוצרה המציאות השלמה הזאת. ברגע שעם ישראל בא לעולם, הוא לא בא לשלוט על החומר, הוא בא להגיד, זה מציאות אחדותית, הכל אחד. ולקח לעם ישראל 210 שנים של שיבוד ושל עינוי ושל עבדות, כדי לפתח את המציאות, את היצירה החדשה הזאת, של עם זו יצרתי לי, שכל עניינו של היצירה הזאת זה ליצור מציאות שלי, שאתם בכלל לא מחוברים אל החומר. החומר הוא סך הכל איזשהו... איך תמצא כדי לגלות את הקודש בנקודה יותר עמוקה מאשר מה שנגלה בעין, כן? לא רק לגלות את הקודש בבית הכנסת, לגלות את הקודש גם בשדה וגם במשפחה וגם בחברה וגם שם, כל מקום נמצא, כל אחד הוא מתורגם בדברים שלו לפי העיצוב של החומר. מה החמור הזה שהוא בעצם החומר האותנטי, כן? הוא החומר האותנטי, לא חומר, הוא לא חומר מעוצב. והוא אומר, מה זה בעצם חמור? מה זה חומר? חומר זה דבר שרוכבים עליו, דיינו, מכניסים בתוכו נקודות קודש. לא עליו, בתוכו יש נקודות קודש.
דרכו?
כן, אבל כמו שהרב קוק כותב על דור של הגאולה, על המשיח שאני ורוכב על החמור, נכון? כל הדור של דור הגאולה זה בעצם החמור של המשיח. מה הכוונה חמור של משיח? שהוא טוב מבפנים ורע מבחוץ. בחוץ יש כל מיני תופעות נוראיות, כן? כל יומיים יש פרשייה חדשה של איזשהו דברים הזויים, שנראים לנו מנותקים מן הקודש בכלל. כן? מלחמים בקודש, עכשיו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, הדברים האלה מופיעים. אבל בעצם, החמור הזה, שהוא המצח של המשיח, זה לא רק עניין טכני, הוא טוב מלגב, הוא טוב מבפנים. וממש בפנים יש נשמה עצומה, ענקית. לא היה חמור כזה בדורות של גלות. בגלות לא היה. אבל פה יש לנו תמיד, לכן לחמור יש קדושת בכור. מה הבכור בעצם? הבכור זה בעצם המציאות של האבא, איך שהיא מופיעה בעולם, נכון? המציאות שלה מופיעה בעולם, את נראה לך שזה נמצא רק במימות תאורות. טוב, פה יש קודש, אין בעיה לפי. בא החמור וילמד אותנו, בפנים, בתוך החומר, הכי חומר שיכול להיות, בפנים שם יש נקודות קודש. לכן צריך לטפל בקודש הזה. בפנים, בתוך מצרים, יש נקודות קודש, ועם ישראל הולך ומתפתח בתוך מצרים, דווקא בתוך מצרים. ואיך יוצאים ממצרים? כמו שפודים כתר חמור. אפשר לערוף, ואפשר לפדות. מה זה לערוף? לערוף הכוונה היא, באמת, קדושת הבכורה לא יכולה להתאים לעולם הזה. לא יכולה באמת, הקדושה הפנימית הזאת, אי אפשר לחשוף אותה. אין, החומר לא יכול להכיל את הקודש הפנימי, הוא חייב להישאר, אז אי אפשר. אין מגע בין הקודש לבין החול. אין מגע מחיה. אז מה נעשה? נערוף את החמות. נערוף אותו. להשתמש בקדושה הזאת אי אפשר, להוציא אותה באופן סביר אי אפשר, נערוף אותה. ויש אפשרות לפדות אותה בסדר. דיינו, לתרגם אותה למציאות אחרת שיש בקדושה. להוציא את נקודת האחיזה הפנימית הזאת ולהופיע אותה. על ידי סדר, להחיות את הקדושה הזאת. כשעם ישראל יוצא ממצרים, מה קורה? כשעם ישראל יוצא ממצרים. הוא יוצא ברכוש גדול, הוא קודם כל פודה את החומר של המצרים. הוא פודה אותו. איך הוא פודה את מצרים? הוא את כל מה שנקודות האחיזה של הקודש יש בתוך מצרים, הוא מוציא משם ברכוש גדול, וריבונו שלנו מבקש, תצאו ברכוש גדול, אל תשכחו לשאול אישה מהתראותה, כלי חסף וכלי זהב. דיינו, נקודות האחיזה ששייכות אל הקודש, תצאו משם. ואז עם אלה, הוא יתרוקן בכלל מכל חיותו, והוא נשמע, בים לא נראה אותו יותר. לא תוסיפו לראות עמוד, אין באמת מציאות כזה. פדינו את הקדושה. נקודות האחיזה של הקודש ברכות, פדינו אותה. למה? מכיוון שבאמת מצרים לא יכולים להסתדר פה בעולם הזה. אין לחומר הזה אפשרות לחיות פה. האם עם ישראל עצמו מסוגל להכיל את הקודש בחייו המעשיים? האם עם ישראל יכול לצאת ממצרים? ולהיות עם ישראל דיינו לגמרי לגמרי מציאות של קודש בעולם כזה חומרי? האם יש חיבור של בין השמשות בין החומר? זה לא כל כך פשוט. אולי גם בחורי ישראל צריכים להיות מושמדים. מכת בחורות זה לא עונש. מכת בחורות זה לא עונש. אנו, אם זה עונש, מה אבא אמינה שיהיה לישראל עונש כזה? זה לא עונש. זה תגובה לזה שזורח פה איזו קדושה כל כך עליונה שאין אפשרות לעמוד בה. אז זה מתמוסס. כל המצרים מתמוססים. הבחוריות המצרים, דיינו, האותנטיות המצרית, היא לא יכולה לעמוד מול הקודש הזה. אז היא מתמוטטת. מאליה מתמוטטת. שנוצר פה כזה יצירה חדשה. ועם ישראל שנמצא במצרים, הדור הזה, כן מסוגל לעמוד. הוא גם לא מסוגל לעמוד בזה. הוא גם לא מסוגל לעמוד בתורה מן השמיים עכשיו. אז היה צריך גם הוא להתמוטט. נכון? לא יכולים. במתן תורה, עוד כמה שבועות במתן תורה, עם ישראל יגיד, לא יכולים, לא יכולים, דבר אתה עמנו ונשמע, לא יכולים, זה מסוגל, גדול עלינו. גם ביצעת מצרים לא יכלו לעמוד בזה. אלא מה? פסח ריבונו שלנו לפתח. מה זאת אומרת הוא פסח? הוא יצא באופן פילי. כושר דבר רוחני בדבר גשמי. פלא, פלא עולם. יצר יצירה עולם הזאת שיכולה להכיל את העולם הבא. אפשרי כזה דבר. זה הפסיכה. הפסיכה הזאת היא לא דילגנו, סליחה, אתה יהודי. לא, סליחה, אני אעבור עליו. הפסיכה היא לא רק מה לא, היא גם ברגע שהוא דילג מעל הבית הזה, הוא יצר פה יצירה חדשה. פה בבית הזה עכשיו נוצרה יצירה של מה? של קודש לגמרי בתוך החול. בשנייה הזאת. כל מצרים זה פסח. כל יציאת מצרים, הנס הגדול של יציאת מצרים, זה לא מה שנעשה למצרים, אלא בו זמנית נעשו שני דברים. ירד פה כזה קודש לעולם בחצות הלילה. כזאת מציאות עליונה ירדה לעולם, שזה יצר שני דברים, בו זמני, המצריות לא יכלה להכיל את זה בהתמוטטה, כל הבחורים מתו, אין בית אשר אין בו מת, חידלון מוחלט, ובאותו רגע נוצר גם מציאות ישראלית, כי אם לא הייתה נוצרת מציאות ישראלית מיוחדת, גם בחורי מצרים היו מתים, גם בחורי ישראל היו מתים. הבחור הוא משקף את שורש החיים, נכון? אמרנו, זה התחלה. הוא ראשית, הוא התחלה תראות כוחו של אדם. זה שם מרכז הראות כוחו. זה מה שמשקף את כוח האבא בבן. הבן הוא לגמרי המשכת חיים של אבא. זה הבן הבכור. מבינים? אז ממילא, הרמה הזאת של בני בכורי ישראל, כשריבונו שלנו קוראים למשם בני בכורי ישראל, אתם ממשיכים אותי, הוא יצר אותנו להיות בחורים עכשיו. ואז ממילא, כיוון שאנחנו לגמרי לגמרי מבטאים קדושה, אין לנו שום מציאות של חומר, כמו דיברנו זה כמה פעמים, שעם ישראל הוא לא עם של חומר ועל גביו קודש. זה לא שתי קומות. מכף רגל ועד ראש, הוא קודש. לכן חיכינו ביציאת מצרים עד שהתפתחה, עד שמצרים ריסקה אותנו לחלוטין מבחינת יכולת האחיזה החומרית שלנו בעולם, אין לנו שום יכול, ואז יצאנו בשנייה אחת ממצרים, וכל המציאות, כל העמידה שלנו על הרגליים, היא מתוך הקודש. גם הרגליים עומדות מתוך הקודש, לא רק הראש. הכל עומד מתוך הקודש. אלא מה? זה עומד בעולם הזה, זה נראה כאילו עם ככל העמים, כאילו עומד על אותם רגליים, כאילו. היצירה הזאת נוצרה בפסיכה. לא ריסקנו את החומר, נוצרנו עם יכולת כזאת, שבתוך החומר עצמו יש קודש. ואז ממילא, אם יצירה כזאת, אז הבן הבכור שיוולד לכל משפחה יהודית מכאן ואילך, הראשון שהוא משקף את הכוח המרכזי, הוא כבר יכול להחליט לקדושה, הוא לא צריך להיות שני. הוא הראשון מכאן ואילך. אם נוצרה פה מציאות פילית, במציאות הפילית הזאת, אין פערים כאלה. ברגע שרוכב על החמור, השלב הראשון לרכוב על החמור זה לשלוט מעל, אבל השלב היותר עליון של המציאות של בין השמשות האלה, פירושו שזה קודש וחול מאוחדים, לא אחד על השני. מאוחדים לגמרי, זה הבין השמשות. זה לא איזה ספיקיות כזאת, מציאות ביניים. איך נעשה את האחדות הזאת? היא נעשה את האחדות באופן לגמרי שלם ומלא. וזה באמת רק אני ולא מלאך, אני ולא שר, אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה.
זה גם
הפטר
רחם בעצם?
מה זה?
זה גם הפטר רחם ש...
נכון? מה זה רחם? אותו מתיות של חמור. נכון? הרחם, הרחם זה יצירת החומר לי, כביכול. נכון? מה ברחם מתרחש? תהליך יצירה, נכון? זה החמור. אבל הפטר רחם, מה יוצר, מה נותן לרחם הזאת? לכוח המגדל שקיים בעולם. בעולם הרבה כוחות גדלים, גדלים בעולם בתכונת אותו. יכול לבדוק, לנתח את הכוחות שגדלים בעולם, מבחינה בוטנית, ביולוגית, ודאי, המון, המון כוחות חומר, נהדר. אבל מה נותן לדבר הזה את המשמעות היותר עמוקה שלו? זה הבכורה של החומר. מה רוכב על החמור, לא במובן החיצוני, מה נמצא בתוך החומר עצמו? זה הפטר אחר. מבינים? וזה המדרגה העליונה, שם ישראל מגיע. כן, זאת אומרת, אז יוצא שהבכור הוא לא, הבכור הוא לא חיצוני, כן? הוא לא, יש חומר ועל גביו, אלא הוא אותנטי פנימי. ולכן פה, וזה משהו מרחוב, עוד תעמיק בזה, למה דווקא רוכבים על חמור ולא סוס, שנברא בין השושות? דע כי אין בריאה יותר פשוטה מן החמור. פשוטה, הכוונה, אין בה שום יצירה חומרית. ולכן זה מהווה את החומר, מהו החומר באמת בעולם? זה סוגיית החמור. שכולו חומר, והחומר הוא פשוט יותר שלא קיבל שום צורה, שום דבר. וכן החמור בעבור שהחמור נוטה אל החומר, הוא בריאה יותר פשוטה מכל בריאה שיש בו צורה חשובה. כי שם הנראים יש בו צורה חשובה, אין זה פשיטות. כי לקבל הצורה צריך הרכבה וכו'. ולזה הטעם חייב החמור שהוא בהמה טמאה בבכור, ולא שום בהמה טמאה בעולם. כי מצד... שהוא פשוט יותר שייך בו בכורה וראשית. הראשיתיות, נקודת האחיזה אל הקודש, זה דווקא בחומר היותר עליון. וזה ה... ולכן עכשיו זה יסביר לנו. מה שאלנו? שאלנו שתי שאלות. א', למה הבכור הוא השני בכל ספר בראשית? ומה קרה שזה מתהפך? נכון? ודבר שני, אני אומר שמה הפסיכה הזאת? איך הפסיכה... מה אבא אמור להרוג את בכורי ישראל? שצריך לפסוע כל אחד נקרא על שם הפסיכה הזאת. כן? כלומר שנוצרה פה היצירה הזאת, נוצרה בדיוק בנקודת הפסיכה הזאת. וזה מה שנותן את תושת הבכור. בסדר? זה ה...
מה,
אם
מי
שזה
צומד?
מה?
מה,
אם
מי
שזה
צומד?
מה זה? אם מי שזה
צומד.
מי תמד?
החמור.
נכון. זה החידוש. שגם בנקודות התמאות, דהיינו, כביכול האטומות, כביכול אין שם מציאות של קודש, בתוך זה יש קודש. זה שיש חומר שיש לו איזושהי צורה, אתה אומר, הצורה נותנת לו את משמעות. אבל חומר בלי צורה בכלל, הכי חומר שבכל, חומר גלם כזה חסר חיות, שום דבר אין בו. בתוכו יש את הקודש. לכן יש... וזה באמת החמור של המשיח. כן? זה החמור של אברהם. בתוך 2000 שנותו נוצר איזה חמור. בתוך 2000 שנות תורה זה החמור של משה. הוא עושה פה את החשבון. זה כמו שבמוח של האדם. כן? במוח יש שלושה חלקים. המוח הקדמי, האחורי, האמצעי. זה שלושה המוקדים האלה של אברהם, משה, משיח. אבל לא ניכנס לנקודות האלה. יש פה אפשר להרחיב בנושא של שהוא מנתח את המבנה של המוח, שגם שייך לשלושה מרכיבים האלה, וזה עניין של קדושת הבכורה שלנו. טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.